אנחנו בפעם נוספת של תשעה באב. לצערנו לא זכינו עדיין לבניין בפועל של בית המקדש. כנראה שחסרים לנו עוד דברים להשלים, ואחד הדברים שאני חושב שעלינו להשלים הוא קודם כל להבין שתשעה באב זה לא יום דתי, זה לא אבל דתי, אלא אבל לאומי. וכל עוד אני שומע ושמעתי על הפן הדתי של תשעה באב, אנשים לא מבינים בכלל על מה מדובר, אז בוודאי שעדיין לא סיימנו את עבודתנו, ואנחנו כמחנכים עוד יותר צריכים לקחת על עצמנו להסביר את השינוי בתורה שלנו, את השינוי ממה שהיינו במשך 2000 שנה למה שאנחנו הופכים להיות עכשיו. כל עוד נחשוב שבית המקדש הוא בעצם בניין דתי, כל עוד נחשוב שהכניסה לארץ ישראל ביום הזה שהתפספסה הוא בעצם פן דתי, אז עדיין עלינו להשלים דברים, ואם נשים אותם אפילו עכשיו, דיני מטור. הרבה דברים הראו את אבותינו בתאריך המיוחד הזה, ועצם העובדה שזה מכוון לתאריך הזה אומר דרשני, ובראש ובראשונה זה אומר שמישהו מכוון את התנועה מלמעלה ומכוון לנקודה הזאת דווקא במימד הזמן, שהיא בעצם נקודת יד הנשא שלנו, כמו שאומר הארי הקדוש, שאם היינו נותנים איבר או גיל ליום הזה בגוף האדם, זה בעצם גיד הנשא שיסודו הוא בעצם או חיבור או חוסר חיבור. גיד הנשא זה היסוד, גיד הנשא זה מי שמתייחס לנשים, ומצד שני מי שמתייחס לנשייה, כלומר לשכחה. או שזוכרים וזוכים, או ששוכחים ומפספסים ומאבדים ומחמיצים. תמיד בהיסטוריה של עם ישראל ניתנות אפשרויות לכאן או לכאן באותו תאריך. הפעם הראשונה כמובן בהחלטה של המרגלים שלא לבוא לארץ ישראל באותו יום, שקבעה אותה החלטה בחייה לדורות, ולאט לאט במשך ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא במרכאות נותן לנו, כן? כמעט משחק, נותן לנו רמזים שאנחנו לא תופסים. גירוש ספרד גם הוא היה בתשעה באב. אבל דבר חשוב שאנשים לא יודעים זה שההחלטה, החתימה על גירוש ספרד הייתה באותה שנה בה' באייר. מלך ספרד לא ידע את זה. הוא לא ידע, אבל מזלו ידע. וכאילו הקדוש ברוך הוא אמר לנו, או גלות או גאולה. או הבן יב, או תמשיכו בתשעה באב. לכן אני רוצה, לפני שנתחיל להסביר ולחזור על מה שאמרנו. תשעה באב זה לא יום דתי, זה אבל לאומי. חבל שזה הפך להיות דבר דתי, שמי שלא מחשיב את עצמו כדתי מתנער מאותה סיטואציה, וזה לא נכון. חורבן בית המקדש הוא סימן לסילוק השכינה מעולמנו, ומציאות זו של סילוק שכינה מטפסת את יכולותינו לאחוז בעניינים האלוהיים כראוי. אנחנו לא יכולים לתפוס את הרעיון האלוהי בצורה ברורה. הכל הפך להיות עמום. הוודאות שאנחנו קוראים לה בשיעורים שלנו אמונה, לוקה בחסר בגלל הטשטוש הזה, בגלל סילוק השכינה. בית המקדש זה לא מקום דתי, זה מרכז הלב הפועל של האומה הישראלית על כל הרבדים שלה, ולא רק של עם ישראל אלא של העולם כולו. בית של חיבור ותפילה, תפילה מלשון חיבור לכל העם דרך הפריזמה של עם ישראל. לא הבנו את זה, הפכנו להיות דתיים, סגרנו במו ידינו את הציר האלוהי, ועלינו עכשיו לתקל ולפתוח אותו בחזרה. עד כדי כך שסילוק השכינה גרם להגדרת היהדות כדת. זה הדבר הראשון שקרה לנו. עצם זה שהסתלקה שכינה נובע מדיבורנו. כשאתם אומרים שהיהדות זו דת, אתם כבר פוגמים. ברגע שאני מגדיר את היהדות כדת, אני כבר דפלתי במלכודת, אני עדיין בגלות בין שאר הדתות. הרב קוק זצ"ל בספר אורות עמוד י"ז מתייחס לעניין ואומר, בגדולת העולם, כלומר במצב האידיאלי, שיש מוחים בגדלות, שיש חוכמה ובינה בעולם, שאותיות י' זהה של שם הוויה מתחברות לאותיות ו' זהה של שמו, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, כלומר במצב שעם ישראל גם כן יודע את תפקידו בהיסטוריה האנושית ולוקח את התפקיד לידיים, אין אחיזה לכל זולים. לא תיתכן חדירה של מושגים זרים ליהדות, אין דבר כזה, לא יכול להיות. אם יש חדירה של דבר זר, משמעות הדבר היא שלמות חסרה, שמשהו מהשלם נסדק. יש סדק במוחלט, לכן יש חדירה של משהו זר. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שקיעה, רוח שקיעה, בגלל שרוח הקודש עזבה אותו, אז יש מקום לרוח אחרת. אין מקום, אין אחיזה לכל זונים, אומר הרב, לכל העומדים מבחוץ. אין דבר כזה, כי החוץ פירושו חציצה, זאת אופורת. ברגע שאין חציצה, אנחנו נפגשים עם הבורא. ברגע שישנה חציצה, הזיו אינו יכול לחדור לתוכנו. לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית מכונה אמונית אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה. אומר הרב, אם ראיתם דבר כזה, אם יש כל מיני תופעות דתיות, כל מיני מיסטיות, כל מיני רוחניות למיניהן שמופיעים בעולם, זה בגלל שעם ישראל לא תופס את מקומו כראוי. מה זה עם ישראל? מספרת תהילת השם בעולם. ברגע ואנחנו לא השופר הבלעדי, אז השפע האלוהי ממשיך לזרום, אבל הוא מגיע חד ושלום לחיצונים. כלומר אין מלכות, אין כלי כיבוש, אז יש כלים אחרים. זה כמו זרע לבטלה, חד ושלום. הזרע לא הולך, הוא לבטלה בשביל אותה אישה, בשביל אותו כלי. אבל הוא הולך למקום אחר ובונה ומחיה כל מיני צורות שליליות. כבודה בשפעת מקרת קודשה, כל זה נעלם. כשאין את הכבוד הזה, כשאנחנו לא מבינים שמדובר כאן על עניין לאומי, ואנחנו מגדירים ומקטילים את עצמנו במושגים דתיים, זאת הקטסטרופה הכי גדולה שקרתה לעם ישראל. זאת המחלה של הגלות. אדם, אין לנו רפואה מהדבר הזה. ואני שומע. אני שומע דיבורים, אני שומע הרצאות, אני שומע שיעורים. אנחנו עדיין מגדירים את עצמנו דתיים. לא הבנו מה זה עם ישראל. לא הבנו שהאומה שלנו ועשכה לגול גדול, האומה קיבלה הדרכות אלוקיות, אבל זו לא די. הרב מסביר שבזמן שהשכינה שורה בעולם, בעולם שלנו, בעולם הזה, בעולם הגלוי, לא תיתכן שום אחיזה לכל מי שעומד מבחוץ. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. ולכל מי שזר לקדושת ישראל, אין אחיזה. כי השכינה תופסת את כל המקום. הוא מלא את כל הבית. כמו שכתוב במשכן. כבוד השם מלא, ממלא את הכל. כשאתה מלא באור האלוהי, אין מקום לדבר אחר. אותו דבר בנשמותינו. אם הנשמה שלנו באופן אינדיבידואלי הייתה ממלאת את כל אישיותינו, לא היינו מתים. הרי המוות לא קיים במחשבה העליונה המקורית. הוא נולד, הוא הופיע עקב החטאה, עקב חיסרון. בלשון המקובלים אנחנו אומרים שהאדם הזה נשמתו לא נמצאת בתוך גופו באופן ממשי, וצריך לעשות לו פדיון נפש. צריך להחזיר את נשמתו לגופו. גם ככה הנשמה שלנו ממלאת רק 5% מגופנו. כלומר, כל הגוף תופס רק 5% מהנשמה. 95% מהנשמה נמצאים מחוץ לגוף שלנו. הגוף שלנו כמו נעל ביחד לנשמה. בגלל זה אנחנו לא תופסים את מלוא הראייה הכוללת, ואנחנו מסתפקים בדברים קטנים, גלותיים, שרי אופק, כמו שנעשינו במשך 2000 שנות גלות, ומזה אנחנו צריכים להשתחרר. מוריי ורבותיי, התשובה הראשונה שעלינו לעשות אותה זה לצאת מהקטנות ולהיות גדולים. התרגלנו להיות קטנים ולהסתפק בקטן הזה. שדבר השם גלוי בעולם, הכתובת היחידה לשמיעת הקול האלוהי היא עם ישראל. לא אנחנו בחרנו בזה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים כדי להיות מספרים תהילתו בעולם. כך אומר הנביא. הכל עובר דרך עם ישראל, כי אנחנו הנביאים של האומות. כמובן שכל אומה יש לה תפקיד גם כן, בתוך המכלול הגדול הזה. וכל אומה ואומה יכולה לומר בפה מלא, אשר בחר בנו מכל העם. כל אומה לפי התכלית שלה. היפן יכול לברך אשר בחר בנו מכל העמים ועשה אותי כך וכך כדי שכך וכך בעולמי. אבל אני, עם ישראל, שאני מברך את הברכה הזאת, אני צריך לכוון למה נוצרתי, מה אני עושה כאן, במשחק הגדול הזה, בזירה הגדולה הזאת של ההיסטוריה. ולא להיות איזה מין רובוט של מעשים קטנים עם כל מיני מנטרות קטנות בלי לראות את הגודל. כשהיינו במאה אימנו, אומרת הגמרא במסכת מידד הפלמת, היינו רואים מסוף העולם ועד סוף העולם. ודווקא כשנולדנו לאוויר העולם, אנחנו רואים מסוף האף עד סוף האף, לא רואים כלום. לכן אומרת הגמרא שהתינוק הוא כמו פנקס מקופל. למה? כדי להראות לנו, להמחיש לנו שהרגליים של העובר נובעות בראש של העובר. כלומר, המחשבה שלו יש לה כבר רגליים. כולם בחוכמה, עשית. ככה הקדוש ברוך הוא פועל. אבל כשאנחנו יוצאים לאוויר העולם, הראש בעננים והרגליים באיזושהי מציאות עכשווית מאוד מצומצמת, ואנחנו לא רואים יותר רחוק מהקטנות הזאת. אין לו לעולמו, לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. זה מה שקרה. אנשים חושבים שזה איזה מין אידיאל. מצטטים את הגמרא הזאת באידיאל. אני אומר לכם שזה נזק. בגלל הגלות, אין לו לקדוש ברוך הוא אל 400. צריך שיצא מ-400 האלה של הלכה. סגרנו אותו בתוך זה. אנחנו לא מאפשרים לו להתפתח. מה, הוא צריך אותנו? כן. איך? הוא קבע את זה. הוא בחר בנו כדי שאנחנו נתפעל את כל המנגנון הזה. וכל עוד אנחנו לא נעשה את זה, הוא לא עושה את זה לבד. הוא קבע כללים, ובכללים האלה אנחנו שותפים אקטיביים אמיתיים. אתם יודעים למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל? כולם יגידו לכם בגלל שהוא יקע בצלע, בגלל שזה ובגלל שזה. והוא, משה רבנו, אומר את זה בפרשה שקראנו בשבת. למה? בגלל שמשה אמר לבני ישראל שפחדו להיכנס לארץ ישראל, השם ילחם לכם כמו שהוא עשה במצרים. כל האנשים שראיתם במצרים תמשיכו לראות אותם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, לא הבנת שום דבר אדוני. להפך, אנשים שראינו במצרים הופיעו בגלל שהיו ילדים. בארץ ישראל ההנהגה מתחלפת, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה אומר את זה על עצמו, גם בי התענף השם, בגללכם. ואמר לו, לא תבוא שם, גם אתה לא תיכנס, לא הבנת כלום. אז בשלום. כמובן שמשה נותן לנו את זה כלימוד. ההנהגה המדברית אינה הנהגה של ארץ ישראל. אנשים עד היום מחכים שהקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה. באמת. אז יגידו לכם את זה בצורות שונות. המקדש ירד מהשמיים, ולא צריך להילחם, ולא צריך לעשות שום דבר. אתם נילחם לכם ואתם את החריצון. תמשיכו להיות במדבר, רק תשנו מקום גיאוגרפי. מורי ורבותיי, תשעה באב קשור לחוסר יכולותינו להבין את מהותה של ארץ ישראל. אנחנו לא צמים היום בגלל שחרבו שני בתי מקדש בלבד. אנחנו צמים היום בגלל שלא ידענו להחליט להיכנס לארץ ישראל בתורת. אז זה שוכחים את זה. למה? פני הדור כפני הכלב. מסתכלים רק על המקל. מה קרה היום? חרב בית המקדש. זה מה שאתה מסתכל? רק תוצאות? יש סיבות לתוצאות האלה. יש סיבה אחת. לא הבנו את מהותה של ארץ ישראל. שום מיסיות ושום דת לא תוכל להשיג את האורה האלוהית בלי לקבל זאת מהאומה אשר הוכשרה לכך דעת שמותה. צריך לעשות תשובה על הקטנות. צריך לגדול. צריך להתחיל להחליט לגדול. כל אחד ובכלל. ממשיך הרב, כי האור העליון וזי בייחוד. זי בייחוד. זה שם ייחוד, קודשא בריחו שכינתא. למה אין חיבור בין העולמות? למה הקדוש ברוך הוא לא מתגבד מכנסת ישראל? למה אין לנו חיבור עם האישה ביום הזה? עוד פעם, הלכה. מה ההלכה? אתה לא מבין למה? אין חיבור למעלה, איך יהיה חיבור למטה? אז תפריד את המיטה. כנסת ישראל נידה, אז גם אשתך נידה היום. גם היא לא נידה. לא ייתכן מצב של שמחה למטה כשלמעלה הם חיבורים. אין שלמות. האור העליון וזיו הייחוד המיוחד, שיסודו העליון, תשימו לב למילים של הרב, כל מילה בול. אין לי זמן לפתוח את זה. אבל הוא מתייחס לכל פרט בקבלה, בחסידות. זיו הייחוד המיוחד, יסודו, ספירת היסוד, העליון, כלומר הדעת, אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוהיו עמו הוא תרועת מלך בו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להריע, הוא מריע דרך עם ישראל. בוא, אנחנו התופעה. תוך אמוני עם סגולה, בוא יקלה. בוא יקלה. אם אין אמוני עם סגולה, אין בוא יקלה. קלה לא יכולה להגיע. זאת אומרת שהחיבור בין העולמות מסתמך באיבר שמקשר את הזכר והנקבה. והאיבר הזה, מוריי ורבותיי, הוא עם ישראל. אנחנו היסוד שמחבר זכר ונקבה. אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני אומר, גם אני לא מבין. כתוב בכתבי אריזל שנולדנו, הנשמה שלנו נולדה מחיבור זון והצילות. זכר ונקבה עליונים שמתחברים זה עם ישראל, משם זה אנחנו. זה עולם שעדיין לא נמצא בעולם הזה. קוראים לעולם הזה אדם קדמון. כלל ישראל, אם ניתן לו עולם, זה לא עולם האצילות, לא עולם הבריאה, לא עולם היצירה ולא עולם העשייה. זה אדם קדמון. מה זה אדם קדמון? עולם שלפני כל העולם הזה. קוצו של יוד, מחשבת הבריאה. רשע גלית ידע. רדלה, ללמד שהקודש העליון בחר לייחד שמו על ישראל ודרכו להעביר את הערכים האלוהים לעולם כולו. הוודאות שהעולם מרגיש ביחסו אל נותן החיים, גדל וגלוי הוא כשהוא עובר דרך האומה המיוחדת להעברת האור. מה היחס שלנו עם הבורא? יחד שמקבלים למי? לנותן החיים. הוא נותן החיים. הוא המחיה את הכל. אנחנו חיים להווייתו התברה. אנחנו הובים להווייתו התברה. לכן אנחנו קוראים לו הוויה. הרי אין לו שם. אסור לתת לו שמות.
אבל אני נותן לו שם לפי המעשה שהוא מביא לי. אם הוא זורק לי סוכריה, אני אומר מיטיבי. זה שרוצה למתק אותי. אם הוא נותן לי חיים, אני קורא לו הוויה, כי הוא מהווה אותי. שם הוויה זה שם החיים. להיות. אני. לכן המלכות נקראת בשם אני. אני נשנה ונביאר. אני זה שם של להיות. כשזוג מתחתנים, אנחנו אומרים זה היו, לפי הפסוק, זה היו לבשר אחד. זה היו זה שם הוויה. כלומר, הם מביאים חיים לעולם. מי שמביא חיים לעולם, מביא טוב. מה זה הגדרת הטוב? הוספת חיים. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מוליד עוד יום בבריאה, הוא אומר, ויהי אלוהים טוב. למה? כי זה מוסיף חיים, מוסיף הוויה. אנחנו צריכים להוסיף הוויה בעולם. בית המקדש זה לא סתם מקום. זה מקום שממנו לקבל אור עצום לכל העולם דרך עם ישראל. לא שמעתי בן אדם אחד שרועיין בימים האחרונים שאמר למראיין, תשעה באב זה לא יום דתי, זה יום לאומי. כל עוד ולא תגידו את זה בפה, אנשים לא יבינו. עם ישראל מרגיש את זה בתחודה. אבל צריך לומר לו את זה כדי להלביש במילים דברים שהולכים לאיבוד. אבל הרב ממשיך ואומר, מירידת העולם והצפלת הנשמה הישראלית. איך מצפילים נשמה הישראלית? איך אפשר להצפיל נשמה? פשוט מאוד. מוצאים לה אלטרנטיבה. אתה לא צריך אותה כבר. אתה לא נותן את המשקל, אתה לא נותן את הכבוד. זה נקרא ירידת העולם. והצבלת הנשמה הישראלית, אז מה קרה? נפרד הייחוד העליון ממקום אחדותו. אין אחדות בעולמות העליונים. וכשאין אחדות בעולמות העליונים, אין זיווג, אין זיווג, אין שפע. ולכן אנשים מרגישים בעולם הזה, בדיכאון, בעצבים, בכעסים, בכל מיני, כל אחד זה מה שהוא מרגיש, ועם הילדים, ועם אשתו, ועם עצמו, ועם כל העולם כולו. כל זה נובע ממקור אחד, שאין חיבור למעלה. ועלה למעלה להרקיע שחקים. כלומר, מה עושה האורה האלוהית שיוזבת את הגוף הלאומי חד ושלום? עולה, 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 עולה. חוזרת למקור חייה. ואז הגוף נשאר כלי רס. כמו אצל אדם שמת. אדם שמת, נשפתו, פורחת, מסבירה, כלי רס. לך צריך לקבוע אותו מיד. כי אם לא קוברים אותו באותו יום, אז הופך להיות משכן לכל מיני כוחות חיצוניים שבאים להתלבש באותו גוף. לכן בארץ ישראל נהג לקבור מיד. לפני שיית החמה. בעולם, בעולם החיים, לא יופיע קיים נובעי הזערורית של הייחוד התחתון. הנשאב מהבורות השאובים, ויד זרים בו נוגעת. אז מה קורה בעולם הזה? ברגע שאין את האורה האלוהית, אז הולכים לחפש כל מיני אלטרנטיבות, הרי אני רוצה לחיות בעונג. אז אני הולך לחפש כל מיני תענוגות, כי אני מרגיש שאני חסר את זה. כל אחד מאיתנו רוצה להיות מלא, שלם. רוצה להרגיש את ה... אז אם הוא לא מרגיש את זה בגלל שאין חיבורים למעלה, אז הוא ילך לחפש כל מיני דברים מבורות שבורים, מכל מיני הצעות זרות לעם ישראל. וכנסת ישראל תכיל תזעק בחבליה. אבל התפינה לא מסתפקת בזה. מי שמסתפק בקטנות הזאת, אוי ואבוי לו. הנשמה שלו כל כך קטנה שהוא לא מרגיש מה חסר לו. למה אנחנו לא מרגישים את חיסרון בית המקדש? למה? למה רובנו לא מרגישים את זה? וגם מי שמרגיש לא יודע בכלל מה הוא מרגיש. אלא אם כן אתה באמת לומד את זה וחודר לעומק של מה שמביא הדבר הזה ובשביל מה הדבר הזה. אז אין קראת מזעק בחבליה. יש כאן נימה אופטימית. הרב אומר, זה לא אבוד. אנחנו צריכים להפוך את תשעה באב לתשועה באב. כמו שהיה, היום הזה נקרא מועד, תראו עליי מועד שבו חבריי. היום הזה הוא מועד. היום הזה הוא אמור להיות יום חד. יצאנו ממצרים, קיבלנו את לוחות הברית ביוזיין בתמוז, והפסוק אומר לנו בפירוש, 11 יום לחורף. אז תספרו 11 יום יוזיין בתמוז, תגיעו לערב יום ראש חודש אב. ערב ראש חודש אב, למחרת היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל. ראש חודש אב היה אמור להיות יום הכניסה לארץ. ואז היינו באמת אב, לא אביב. וזה אם אנחנו באב הקטן. תמיד, אותו דבר, קטנות. חודש האביב מספיק לנו, אב קטן. אתה לא רוצה להיות אב? אתה כל הזמן נשאר באביב? אוי נעלי, אומר הרב, כי עייפה נפשי, זה ביטוי של כנסת ישראל, הנפש עייפה. רזי תורה לחיצונים נמסרו. הנה הנקודה. עצם זה שלא באנו לארץ ישראל, זה לא שינוי גיאוגרפי שלא ידענו ליישם. זה פשוט שנשארנו בתורה שלא מסוגלת להכיל את הסוד. סוד בעברית פירושו שלמות, להסתודד ולהיות שלם, להיות בחברה. לא עברנו את תורת השלם. אנחנו עדיין בתורת הפרטים. אז הסוד הזה, לא רצית אותו, אז הוא הולך חד ושלום למקומות אחרים. התורה היא ספסת. רמז למה שקרה, חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב. שריפת התורה על ידי אפוסטמוס וחמישתה של ארץ ישראל, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. זה אותו ביטוי, רק בצורה אחרת. האותיות, האנרגיה עולה למעלה, נשארים כלים ריקים. בית שרוף שרפת. ולבני ציון היקרים, אפר תחת פאר הוא שם. במקום פאר, במקום רפואה, במקום תרפיה, אפר. אפר, חומר שלא סומך ממנו כלום. המצב העבום המתואר בדברי הרב, הוא היסוד לתפילת תיקון חצות. בשביל זה תקנו חכמי הקבלה את התפילה הזאת, המיוחדת ליחידי סגולה, החסים, לא בגלל שכתוב בסידור, בגלל שהם לא יכולים לישון, הם מתעוררים בחצות ועל כוחם, כי הם חסים בעיקי נשמתם מצרת השכינה. זה לא יש לי תוכן בעתידור שלי, טוב, תיקון חצות, תיקון חצות, דף 22. לא. גם אם לא יהיה לך, גם אם יהיה לך כלום. הבן אדם לא יכול. בחצות הוא קר ובוכה. כמו דוד המלך. מרגישים את החיסרון. וכהמשך דבריו העליונים, קמים נבוני לבב, תראו איך הוא מתאר את אלה שקמים בחצות ומרגישים את החיסרון הזה. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה. הם יודעים שמשהו הולך לצאת, אבל קשה, זה כואב. מתי זה כבר יוצא? בחצות, בחצות.
ברגעים הקשים שלנו, באותם רגעים, יש דברים עליונים ונפלאים. ברגע שאני מדבר איתכם, עכשיו, מלאד מקיע. איך יכול להיות דבר כזה? פשוט מאוד, האנרגיה כל כך גדולה, שכשאנחנו מפספסים אותה, אז אנחנו חיים אותה אבן, וכשאנחנו מבינים אותה, נולד מקיע. זאת האנרגיה. האבן הגדול הזה, צריך להפוך אותו למשהו באמת, זה ערך אבסולוטי, אין לו מינוס או פלוס, זה כוח, זאת עוצמה. צריך להפוך את תשעה באב למשהו באמת. אז שרת העולם, שרת ישראל, שרת השכינה, כל זאת אותו דבר, שרת התורה, הם בוכים ומבקים. הכל אחד. זה לא שם ושם ושם ושם, זה כל אחד, אחדות אחת כוללת. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו בתולדותיו. עומק הצער, לא דבר חיצוני, מלאכותי. יש את עומק הצער, למה? כי אין ידיעה שם. ברגע שאין ידיעה שם, אין זיבור, אז אין תולדות, אין שמחה בעולם. ואנשים נולדו, נבראו, כדי להנות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנהנה מעולמו. מי ששמח, מקיים מצווה. יודעים הם שכל הצרות והמחשכים, כל נהרי מחלי הדמים הנשפכים, כל הצלעות והנדודים, כל הבוז והמתמה, כל המשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הקול של אותו הצער העליון, צער השמיים. כל מה שאתם רואים פה, כל מה שאנחנו עכשיו מתארים, כל הסבל הזה, זה רק הד קטן ממה שקורה בעולמות העליונים. ומי שקצת פנוי, רגשית, נפשית, מנטלית, שכלית, שומע. שומע. שומע את המוזיקה הזו, המתמרת, כשהיא לא מופיעה בצלילים הנכונים שלה. שומעים את שער השינה, שער האידאליות המהותית. למה? כי אתה כבר לא חי באידאל, אתה חי במצוי. אז אנחנו חיים כאן למטה. שכחנו את האידאלים הגדולים. אז איך אתה יכול לעגל את חיים שלך פה למצב האידאלי של חייך? אתה לא יודע איפה האידאל. יש סיורים ללמוד על זה. אנשים לומדים מי זו כנסת ישראל. אנשים לומדים מי זו השכינה. אנשים לומדים מי זה עם ישראל. לא! 2500 שנה, הלכות, 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 הלכות. חשוב מאוד. אבל אתה לא יודע בכלל מי קיבל את ההלכה הזאת. מה זה, פתק ירד מהשמיים? יש לפתק הזה כתובת. תלמד את הכתובת הזאת, תלמד את האומה שלך. אתה לא יודע בכלל מי אתה, בשביל מה נבראת כאומה. מיד אתה קופץ לפרטים? כלל הוא פרט וכלל. במפרדה ממקור תענוגותיה. זה התענוג שלנו. התענוג שלנו זה כשיש חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. כי משם בא כל האור. והתענוג הזה יש לו השלכות ממשיות בעולמנו. והם קוראים לתשובה. כלומר, אותם חכמים שמתקנים תיקון חצות את תיקון החצייה עם חצי לילה ראשון וחצי לילה שני. שם, אותו רגע בהיסטוריה הכללית שהתרחשו כל מיני אירועים לעם ישראל. כמו שהתחלתי ואמרתי, גירוש ספרד. היה בתיקון חצות של ההיסטוריה. מליל חמישי לבוקר שישי. הדברים מדויקים, בחודשים, אתם לא מבינים אפילו. וכל זה אומר, לי במשנה,
כי אם הכל קורה סביב התאריך הזה ובתאריך הזה, זה אומר שיש מי שמכוון את זה. ריבונו של עולם, ואם יש מי שמכוון את זה, אנחנו לא פינו. עובדה שאנחנו הולכים לקרוא השבת, מתחילים שבעה בנחמתה. למה? כי שבעה בנחמתה זה מדרגה תחתונה. הרי כל העולם בנוי על עשר ספירות. הכל בנוי על עשר. אז יש שלוש ראשונות וזין תחתונות. שלוש ראשונות זה ימי בנצרים. אבל איפה מתגלות השלוש הראשונות? רק בזין התחתונות. אז אם לזין התחתונות אני קורא שבעה דנחמתה, מה היו בעצם הג' ראשונות? גם כן נחמות. רק לא ידעתי לראות אותן. הרי אני לא יכול להתגלות שבעה דנחמתה אם יש שלוש דפורענותה. אין דבר כזה. אלא אם כן גם שלוש דפורענותה הם שלוש דנחמתה. אז אתה לא יודע לקרוא. ואנו ליה, ועינינו ליה, תשימו לב, למה ליה? מה, הוא לא יודע להגיד את שם השם? כי זה מה שחסר לנו, יוד והת, חוכמה ובינה, מוחין וגדלות, תורת הקבלה, תורת החסידות, תורת הסוד. ואומר הזוהר הקדוש, אתם יכולים לזכות עוד אלפיים שנה אחת ושלום. אתם לא מבינים שמה שחזה כדי להתגאל זה לימוד הסוף? תיקון למד ותיקוני זוהר שעשו את התורה ליבשה בעולם התלמוד בלבד ולא מסתדלים בחוכמה דאורייתא, בחוכמה דקבלה. אצל חכמי הקבלה יש לו רמז שיסודו בגמרא, והוא שמאחר ולמות העולם הם ששת אלפים שנים, הרי שקיימת הקבלה בין ששת ימי הבריאה לבין ימות העולם. שישה כנגד שש. מקור ההקבלה נמצא בדברי הרמב"ן, ובהמשך היא פותחה על ידי הגאון מווילנה. זכותם תגן עלינו. על פי שיטה זו, קיים סדר בהיסטוריה שניתן לחזות אותו מראש על תסידור מה הסדר הזה. זה לפלאות. היום אנו נמצאים באלף השישי. כלומר, שהשנים 5001 עד 6000 מקבילות ליום השישי בו נברא אדם הראשון. כלומר, אנחנו היום, ביום באלף שנברא אדם הראשון. כלומר, אנחנו עכשיו אמורים להתברות מחדש. זה הזמן שבו נברא אדם הראשון בהיסטוריה. הבנתם או לא הבנתם? שישה ימים של בריאה, 6,000 שנה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לתקן את הדברים לפני שזה מתרחש בחזרה. נכון, לפי חשבון זה ניתן היה לחשב מתי תקום מדינת ישראל, וזה באמת מה שכתב הגאון ברמז, והוא חזה את קום המדינה לשנת התשח. לפי זה, איך הוא הגיע למספר הזה? פשוט מאוד, הוא לקח את הגמרא בסנהדרין והוא ראה איך בנוי אדם הראשון. כל שעה קורה משהו. שעה ראשונה הוצבה אפרו, שעה שנייה נמשכו איבריו, שעה שלישית תקדה, שעה רביעית, שעה חמישית קם על רגליו. קם על רגליו, הוא אומר הגאון, אני מחשב שעות, יש לי ימים, יש לי שעות, יש לי זה, מתי אדם הראשון יקום על רגליו? תקשיב. והוא אומר לך גם את השעה שהוא קם על רגליו, כי הרי אדם הראשון קם בבוקר ולא בלילה, אז הוא אומר לך זה יהיה במחצית השנייה של האלף, ובשעה מדויקת ולפי השעות זה יוצא לך בדיוק בחודש, חודש יח. פלפלאות. הגרם מסביר כי במחצית הראשונה של כל אלף לא מתרחש שום אירוע משמעותי. למה? אמרתי לכם עכשיו, כי זה לילה. כל פעם שאלף מתחיל, ב-500 שנה הראשונות, לא מתרחשים דברים משמעותיים. למה? זה זמן שהעולם יצא כמו בחצי
של היום ולילה. אז האנשים ישנים. וזאת כיוון ש-500 השנים הראשונות של כל אלף מכוונות הן לזמן הלילה, של כל יום שמדינה הבריאה. והבריאה לא הייתה אלא ביום ולא בלילה. לכן בונים את המקדש ביום ולא בלילה. זה אותו דבר. שכן כל הוויה חדשה חייבת לבוא אחרי שלב של העדר. ואכן, כך היה. שהמאורעות העיקריים בכל אלף ואלף מששת אלפי שנות הבריאה התרחשו תמיד במחצית השנייה של אותו אלף. כלומר, ב-500 השנים האחרונות שלו. ובאלף שלנו, האלף השישי, המאורעות המשמעותיים התרחשו אחרי משנת תפקוף. כלומר, משנת 1740 למניינם ואילך. הרב סרטי פליטה מציין שלמרות זאת, גירוש ספרד התרחש בשנת רשנון ב' כ-250 שנה לפני אמצע האלף. וזה לכאורה סותר את מה שאמרנו. הנה לך אירוע גדול שקרה לפני, ב-500 שנה הראשונות. אלא שאם נשים לב, נראה ששנת הגירוש הקבילה לשעת חצות הלילה. שבין היום החמישי לבוקרו של היום השישי. וזה אכן זמן מיוחד מאוד, בו מתעבר החושך בעולם. בגלל זה עשו חכמי הקבלה תיקון חצות. מאידך דווקא אז, באותו רגע, ניתן להתחיל לחוש את היום הבא, את הבוקר הבא. אבל מי חש את זה? מי שעיניו בראשו, מי שרואה את הנולד, כלומר החכמים, החכמים רואים את הנולד, מה זה איזה הוא חכם הרואה את הנולד? לא רק שהוא רואה את מה שהולך להיוולד ממה שהוא עושה עכשיו, אלא שבכל דבר הוא רואה את המדרגה שנקראת הנולד. כלומר, הוא רואה את הנולד של כל דבר, כל הזמן. במילים אחרות, הוא בראשון, הוא בגרעין של כל דבר. זה נקרא רואה את הנולד. בשמי בתילל, בשמי רואה את הנולד. לכן כל מה שבתילל אומר ב-15, הוא אומר בראש חודש. למה? כי ב-15 זה כבר מגיע לעולם שלנו. אז זה בתילל, זה בסדר. אבל בית שמי אומרים לא, אני הולך לשורש, כי זה האחמחים. נקודת חצות מציינת את המעבר לחצי השני של הלילה, וניתן להרגיש אז את ההתקרבות לבוקר הבא. כמובן שצריך בשביל זה אמונה, צריך בשביל זה ודאות. זו גם הסיבה לכך שבעלי הנשמות הזכות קמים בחצות לילה ועושים תיקון חצות. כלומר, מצטערים על חורבן מתוך ציפייה אופטימית לגאולה. זה לא סתם לבכות על העבר. לא בוכים בתשעה באב על העבר. צריך גם לחשוב על הבניין העתידי. אם לא, אז מחנכים לאבל. וזאת הלכה שלא מחנכים לאבל. אם אתם צריכים לקנות היום מגילת איכה או מגילת אסתר, תקנו מגילת אסתר. אל תקנו מגילת איכה. ישנה עובדה מעניינת בנוגע לגירוש ספרד. היום בו חתם מלך ספרד פרדינן על גזירת הגירוש, היה ה' באייר, יום העצמאות, שעודו עדיין לא היה, כן? ולא עוד, אלא שבו ביום ביקש שהגירוש יתבצע בתשעה באב באותה שנה. תגידו לי, הקדוש ברוך הוא לא עושה כאן בדיחות? אין מי שמכבד את כל זה? אין מי שמתלבש בפרדינן כדי להגיד לעם ישראל, אם אתם לא עולים לארץ, זה או תשעה באב או ה' באייר? בוודאי שכן. תאריך חתימת הגזירה לא היה מקרי כמובן. ברשעותו הרגיש מלך ספרד את הכוח הגנוז ביום הזה ממש. ההשגחה האלוהית דיברה איתנו באמצעות אותו רשע, זהו. מה אתם חושבים? זה כולם ליצנים, זה כולם סתם. תחפושות, הקדוש ברוך הוא מסתמש בכולם. ככלים בשביל עם ישראל.
עכשיו קם אחד חדש, הוא נקרא רוחני. צריך לזהר מאוד. אם הוא רוחני, אז מה אנחנו? ובלתה, אותה השבחה עליונה, לישראל שהבחירה נמצאת בידינו. ועלינו להחליט מה אנחנו רוצים. גאולה בהדריה, או חורבן נוסף בתשעה באב. יהדות ספרד הייתה צריכה להחליט בין עלייתה לארץ ישראל, לבין ירידה נוספת לגלות. עוזבים גלות והולכים לגלות אחרת, מגלות לגלות. היום עוזבים את צרפת כדי ללכת לאן? למיאמי. נחמד. למה לא? אם אין חסיבות למקום הזה, אם הרבנים לא מלמדים את החסיבות של ארץ ישראל בתנך כולו, ושמלכות עכשיו לא יכולה להתקיים ולא מדברים כאן על דתיים, אז איך אתם רוצים שהאנשים שהם הכבשים יבינו את הדברים לבד? יש אחריות למחנכים, רבותיי. מה היו הסיבות שהביאו לגירוש ספרד? דבר ראשון, בספר העקדה מובא כי בתקופה שקדמה לגירוש ספרד היו צעירים יהודים רבים שנחצלו בחטא הזנות. והרבנים החליטו להתיר לבתולות לטבול. לאחר מכן, היו מי שהחליטו שיש לשלם לבנות אלו, ובעקבות זה בא הגירוש. כך הוא מביא שם. כלומר, גירוש ספרד בא לאחר שהזנות הפכה לממסד. כן, אתה לא יכול כבר לטפל בעניין, אז אתה אומר, בסדר תהיה. סיבה שנייה, ולדעתי הסיבה הפנימית העיקרית. סיבה פנימית יותר מביא רבי אברהם אזולאי, סבו של החידה. הוא טוען כי מרוב גאווה ושררה שהייתה אצל היהודים, הם חשו שספרד ירצם. ומחדש, כן, אותו דבר כמו גרמניה אחר כך, כמו כל מקום, הם ישבו בבתים מפוארים, והיה להם עושר גדול. הם שכחו את ירושלים, ובעקבות כך באה גזירת הגירוש. מוריי ורבותיי, כשאנחנו אומרים שהבית השני חרב בגלל שנאת חינם, יש מקום בו אנחנו מתקנים את זה בצורה נפלאה ביותר. חבל רק שהמקום הזה עדיין סגור ולא התפשט לשאר הרבדים של האומה. אני מדבר על צבא הגנה לישראל. חיילי צה"ל מוסרים את נפשם באהבת חינם על כל אחד ואחד מאיתנו, בלי לדעת אפילו. הם לא מבינים בכלל מה הם עושים. הם יודעים, ככה זה. גם אם תשאל אותם, אולי לא ידעו לענות לך. אני מגן על עמי, אני לא יודע, אני לא בטוח. אהבת חינם כזאת, חינם, צריכה להתפשט מהמקום הזה אל שאר המקומות, אל שאר הפינות של ההוויה הישראלית בארץ ישראל. אנחנו צריכים לצאת מהקטנות, להיכנס לרובד של גדלות, לקבל מוחין של גדלות, זה לא סתם ביטויים קבליים, לקבל את תורת ההסתודדות, את תורת הכלל, ולהפסיק לחשוב שהתורה זה רק ספר חוקים. הדבר הזה בוודאי ובוודאי כבר מתחולל, ואני אגיד לכם למה, כי עם ישראל יותר חזק מכל מה שאנחנו אומרים. הטבע הפנימי של עם ישראל דוחף אותנו, גם את אלה שמלמדים בלי לדעת, והם מוכרחים להסתדר עם מה שקורה באוכלוסייה. למה? כי עם ישראל יש לו נבואה. כשאין נביא, כל האומה היא בגדר נביא. זה כלל. ולכן עם ישראל מרגיש דברים שעדיין יחידים לא מרגישים. אז ברוך השם עם ישראל בריא בפנים. והדברים שקורים משנים את המנגנון הגלותי שמסגר אותנו עדיין בגלות מבחינה מנטלית, גם אם אנחנו פה. יש אנשים שחיים פה עם גלות מנטלית, בלימוד שלהם, בהבנה שלהם, בתפיסה שלהם את החיים ואת החברה.
וצריך לצאת מהדבר הזה.
צריך להירפא מהגלות, לא מספיק שיצאנו מהגלות.
צריך שהגלות יצא מאיתנו. זה לוקח זמן. אבל ברוך השם אנחנו בדרך הנכונה.
כמה מילים על תשעה באב, שאם כי לא זכינו בפועל ממש, אני בטוח שדברים משתנים, וברוך השם, רוב עם ישראל היום, שמעתי סקר לפני כמה שעות, סקר של כל האוכלוסייה הישראלית, 40% מתפללים לבניין בית המקדש השלישי. שנה שעברה 17%. 40% השנה. אני לא יודע אם הסקר הזה נכון, אם הוא נכון, פשוט מהפכה. בית המקדש זה לא סתם בית, זה המרכז, הלב, הלאומי של עם ישראל. זה לא מרכז דתי, זה מרכז של הלאום. כמובן שאנחנו נקיים שם מצוות, כמובן שנעשה שם את החיבור, אבל אנחנו לא דת. צריך להפסיק עם המנטרות האלה, עם חוסר ההבנה הזאת. וכל פעם שאנחנו רוצים להבין משהו, אנחנו רוצים את ההבדל או את ההשוואה עם דת האסלאם או עם דת הנצרות, ואנחנו דת ישראל, חס ושלום. אין דבר כזה. והייתך לגוי גדול אל הארץ אשר אראך. זה מה שבאנו להיות פה. גוי גדול. כמובן, גוי ששומר על הערכים האלוהיים. וכל המצוות הן מצוות אלוהיות. הן לא מצוות אנושיות. אשר קידשנו במצוותיו ולא במצוותינו. אנחנו מקיימי מצוותיו שלו. עושי דברו. כוח מעשיו הגיד דרך עמו. מלא ומלא פסוקים. שהעשייה האלוהית עוברת דרכנו. אז אם העשייה האלוהית עוברת דרכנו, גם החזרתו לציון עוברת דרך חזרתנו לציון. וביום הזה ממש, בו המרגלים היו בוכים וכולם היו מרגלים באוהלים. מה זה אוהלים? זה לחיות בגלות, באוהל, באריות. לא רוצים בתים, רוצים אוהלים. ותרגלו באוהליכם. מה אכפת לי? תגיד ותרגלו. למה הספציפיות הזאת? למה להדגיש? באוהליכם. כי אתם מעדיפים להישאר באוהלים. כי אתם חושבים שהיהודי הטוב הוא יהודי נבד, נודד. לא נכון. היהודי הנורמלי הוא היהודי שחי בבית בארץ ישראל ובונה את ביתו. אז ביום הזה שבו היו בוכים כולם, על חוסר ההבנה של ארץ ישראל, עכשיו, ברגע הזה, אני מסיים את זה, צריך להגיד לבורא עולם, תודה הקדוש ברוך הוא, שהפכנו את המנגנון, שעזרת לנו להפוך את המנגנון, ואנחנו אוהבים את ארץ ישראל, מחבקים אותה, ורוצים להיות בה, ורוצים לגלות את אורך בעולם, דרך היותנו בה כאומה. תודה רבה.